קודם כל שלום לכולם. אני לא שומע. נו, תגידו לי גם כן. יופי, ילדים טובים. עכשיו, אנחנו מבקשים מאיתנו עוד חמש דקות להמתין, כי החברים שלנו בכל העולם שרואים את אותנו וישמעו אותנו, הם עדיין לא מוכנים. כנראה שבדרך כלל אנחנו מתחילים שיעור קצת יותר מאוחר, ב-3:10, 3:15 בבוקר, והם ביקשו עוד 5 דקות להכנות. בכל זאת, תשתדלו לא להירדם, להיות מחייכים ככה, צ'יז, משהו ככה, כן? כי מסתכלים עליכם. בדרך כלל אתם מסתכלים על בני ברוך, והיום מסתכלים עליכם. והרבה אנשים בכל העולם, ורק בישראל שם יושבים בערך 300 איש, גברים, ומסתכלים. אז, וגם כן זה הולך לכל הקבלים שלנו וערוצים. אז נשתדל להיות דוגמה. אנחנו לומדים מחוכמת הקבלה שחומר הבריאה הוא רצון לקבל, ואותו אי אפשר לשנות, הוא רק עולה ועולה כל פעם יותר ויותר באנושות, ואנחנו חייבים לקלוט אותו ולהתמודד עמו. ואנחנו נמצאים עם הרצון לקבל הזה כל הזמן, בעל מנת לקבל, שרוצים להשתמש בו לטובת עצמנו. האור הזה מאוד מפריע לי. אם אפשר בלי אור, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, רק הוא מסנבר אותי. אז הרצון לקבל הוא כל הזמן נמצא בנו, אבל מה שתלוי בנו, איך אנחנו משתמשים בו, וזה נקרא כוונה. וכל השינוי שאנחנו יכולים לעשות עם עצמנו, עם החיים שלנו, זה רק על ידי שימוש בכוונה. בשביל מה או למה אני עושה כל פעולה, חושב איזו מחשבה, מה אני עושה, מה אני חושב, מה אני רוצה. הכל למה. ולכן, כשאנחנו מגיעים לשיעור, ושיעור זה בחומת קבלה, זה לא סתם שיעור. שיעור זה איזה מין טיפול. כמו שאנחנו הולכים לרופא, לאיזה כירופרקט, למישהו שעושה לנו מסאז' או עושה איזה טיפול אחר. אז השיעור שלנו הוא גם כן מין כזה טיפול ברצון שלנו, בחומר שלנו, שאנחנו יכולים על ידי הטיפול הזה לשנות אותו. ובעצם כך כל יום ויום ויום ויום, כל כמה פעמים שאנחנו נמצאים בטיפול, יש לנו סיכוי יותר גדול לשנות את הטבע שלנו. אבל סתם הגיעה לטיפול זה לא מספיק, אלא הכל תלוי כאן, לא כמו אצלי במצב הרגיל, שאני מגיע לאיזה נגיד מסאז', אני אוהב לעשות מסאז'ים, אז זה לא מספיק. אני צריך לדעת בשביל מה ולמה ומה בדיוק אני רוצה לקבל כתוצאה מזה, ואיזה שינוי זה צריך לעשות, ועד כמה שאני יחד עם האחרים, עם החברים שלי, נמצאים יחד באותה המטרה, שאנחנו נחזק את הרצון של כל אחד ואחד לקבל באמת טיפול טוב על ידי השיעור שלנו, שלא סתם יש שמיעה, שאפילו אני לא מבין כלום, אבל זה ישפיע עליי לפי הכוונה שלי להשתנות. אז אני צריך לדעת באיזה צורה אני נכנס לטיפול, מה בדיוק אני צריך לרפות, מה צריך להשתנות בי, איזה צורה אני צריך לקבל, באיזה צורה אני צריך לצאת מאותו הטיפול. ואם אני סתם בא ויושב בשיעור, המורה יכול להיות מצוין והסביבה יכולה להיות מאוד חזקה וטובה, אבל עליי זה לא ישפיע. אז יש כאן כמה מרכיבים להצלחה מהטיפול שלי, מהשיעור שאני שומע, שלא סתם שיעור, זה השתתפות בריפוי של הנשמה, וזה תלוי במורה עד כמה שהוא מכוון אותנו לחשוב על הריפוי. זה תלוי מהסביבה, מהחברים, עד כמה שהם יחד איתי רוצים לאותה מטרה, לבריא ולהגיע למה שאנחנו רוצים, תיקון הנשמה. ועד כמה שאני בעצמי מתפעל מהמורה ומהחברים, ולגמרי לגמרי לא חשוב כמה אני מבין. כמו שאני בא לרופא, אני יודע מה הוא עושה לי? לא יודע. בדרך כלל מה שהם אומרים, אנחנו לא מבינים איזה מילים. הם עוד בכוונה משתמשים בשפה כזאת שאי אפשר להבין. הם קוראים לתרופות שלהם בשמות שאי אפשר לזכור אותם בכלל. ועוד ועוד. אלה, אני צריך לדעת רק דבר אחד. אני עכשיו חולה במשהו, וממשהו הזה אני הולך להתרפות, ויש מנגנון שהוא לפי הבקשה שלי, לפי ההזמנה שלי, הוא השפיע עליי ויעשה לי את העבודה הזאת. זה הכל לפי הבקשה. ולכן אנחנו צריכים הכנה לשיעור, שאנחנו באים קצת לפני השיעור, קוראים משהו, חושבים. לפעמים כדאי לקום אולי חצי שעה או שעה אפילו לפני שיעור. אני אומר לקום כי אנחנו בישראל קמים. אתם אחרי יום עבודה, אז יש לכם עוד יותר הזדמנות כל היום לחשוב, להכין את עצמם איך אני מגיע בערב לאותו הטיפול שהוא בהחלט יכול סוף סוף לעשות לי שינוי כל כך גדול, שפתאום אני ארגיש שאני בריא. אנחנו יודעים שלפעמים כאב ראש או איזשהו כאב אחר או איזשהו בעיה אחרת, או שאנחנו חולים עם חום והכל, ויש פתאום תוך כמה דקות וזה נעלם, אנחנו מרגישים שזהו, אנחנו הולכים לבריא, אני כבר בריא. כך קורה. ואותו ממש אותה פעולה אני רוצה שיקרה לי בזמן השיעור, וזה הכל תלוי אך ורק בהכנה, הכנה לפעולה נקראת כתר. זה הדבר הקובע. שכל מה שמתפשט אחר כך זה מתפשט מהכתר, וכל מה שנלמד אחר כך בזמן השיעור, עם החוכמה, עם אנליזה וסינתזה בפירוק וחיבור של הנושאים שבשיעור, כמה נושאים אני אעבור בכל מיני שאלות ותשובות והכל, אותה הכוונה שהייתה לפני השיעור לקבל ריפוי, היא צריכה ללוות אותי כל הזמן במשך השיעור, כך שאין מילה, אין משפט, שאלות, תשובות, ויכוחים, מה שישנם באמצע השיעור, זה הכל יש להם מקום אך ורק בתנאי שאני על ידם רוצה לבריא. אם אין לי כוונה כזאת, חבל לי לשאול ולחשוב ולשמוע, כי זה לא יועיל. לכן אנחנו צריכים להתרגל לעשות הרבה תרגילים שכל הזמן יהיו אצלנו שתי מחשבות. מחשבה אחת, מה אני עכשיו מדבר ושואל ועושה וכל דבר כרגיל, אבל מחשבה יותר פנימית, מה אני רוצה מזה, זה יותר חשוב, והיא חייבת להיות כדאגה עיקרית שלי. ובחיצוניות אני כן משחק כאילו שאני מתעניין בשיעור, כאילו שאני שומע, אבל שוב אני אומר שהעיקר זה את הדרישה הפנימית לקבל עברה. ואני כל הזמן צריך לבדוק את עצמי שמחשבה על הריפוי הנשמה על ידי החומר שאני לומד, שומע, דן בו, היא חייבת להיות יותר חשובה וגדולה מהנושא של השיעור עצמו. אם הנושא של השיעור הוא יותר מהכוונה, זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו. מעשים נקרא מה אני רוצה מהריפוי, וחוכמה זה הנושא של השיעור עצמו. אז שוב, אני תמיד בודק את עצמי שהמחשבה העיקרית שלי היא תהיה כל הזמן, כל הזמן, רק מתי אני ארגיש הסתרה עוברת. אני שאלתי על זה רבש, והיו לי באמת ויכוחים עם עצמי מאוד גדולים, כי אני לפי המבנה שלי, איך שאני כאדם בנוי, אני מאוד אוהב ללמוד. אני כמעט ולא זוכר את עצמי שקראתי בחיים שלי רומנים. אני כל הזמן נמשכתי לקרוא ספרי מדע מילדות. והיה לי קשה מאוד לשבת בשיעורים שלו, ולחשוב על שאני צריך ריפוי לנשמה, ריפוי לרצון שלי, לאגו שלי, ולא לשכל שאני יבין מבנה של העולמות וספירות ופרצופים ופעולות ואיך שזה מסודר ואיך שזה עובד עליי פועל ואיך שאני בחזרה צריך לפעול. היה לי מאוד קשה לחשוב שלא בשכל, לא בידע, אלא באיזה רק דרישה מהלימוד שאני אפילו לא מבין בו כלום, הוא ישפיע עליי. אבל באמת זה ככה מסודר בחוכמת הקבלה, שמקובלים כתבו לנו על העולם שאנחנו לא מרגישים אותו, אנחנו לא מבינים אותו גם כן, ואך ורק בתנאי שאנחנו קוראים חומר שלהם סתם כמשהו ש כמעט ולא מובן משהו ממנו, אלא העיקר שאנחנו משתוקקים לדעת. לדעת זה נקרא לכלול, לקלוט אותו. כי העולם שלנו, אנחנו מרגישים בחושים שלנו, וכך אנחנו צריכים גם כן להרגיש את העולם הרוחני בחושים שלי. אחר כך ליד החושים מפתח שכל. כך זה בעולם שלנו. מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מתחילים לחשוב על זה, לברר את זה, ואז מתפתח אצלנו שכל ליד הרגש. השכל הוא מתפתח אך ורק כשיש משהו בהרגשה, ומה שאין בהרגשה אין לזה שכל. אותו דבר ברוחניות. אני צריך להשתוקק, להרגיש, שיפתח לי. מה זה נקרא עולם הנסתר? הוא נסתר מהחושים שלי. ואני צריך לפתוח אותו לחושים שלי, לחמישה חושים של נשמה: כתר, חוכמה, בינה, זרם, בן מלכות. ושאני אתחיל לראות, להרגיש, להריח, הכל. ואז ליד זה אני אוכל להבין אחר כך מה זה שאני רואה, מה זה שאני מרגיש, שאני ממשמש. אחרת לא. לכן אנחנו שמתחילים אתכם את הלימוד שלנו, נחשוב כל הזמן רק על דבר אחד: שההסתרה תעבור ושאנחנו נרגיש את העולם הרוחני עכשיו וכאן. זה לא מיסטיקה, זה לא איזשהו מין וירטואלי, אלה זה דברים שמתגלים בחושים שלנו יחד עם העולם הזה. שיתגלה אנחנו נבין, אבל ממש להרגיש. אז שזאת תהיה הכוונה שלנו ולא נעזוב אותה. זה בתור הכנה לשיעור. זה בתוספת למה שאמר לנו סט בוגנר. שאלות. אין. טוב. יש? יש מיקרופון שם ויש מיקרופון כאן, ומי שרוצה הוא צריך ללכת למיקרופון ולשאול.
Mi pregunta es, doctor Lama, usted dice que los cabalistas escribieron un lenguaje oculto que nosotros no sabemos de qué se trata, y la manera de entender esos estudios.
Sí, a cabalistas me katvu be safa she musteret ve she anachnu lo mevinim al ma im diblu.
Y usted dice que la manera de nosotros sentir y entender eso, de entender es de comprender eso, es sintiéndolo. Sintiéndolo, es decir, usted lo que quiere decir, interpretándolo en nuestra vida, meternos en esa lectura, y así eso se va a manifestar.
Ve le más ata mitkaven ze she anachnu mevinim et ze derech haregashot shelanu ve zo haderech she anachnu derech hasafrut hazot shel regashot.
מה שכתוב בספרי הקבלה, אנחנו לא מבינים אף מילה. אנחנו יכולים לשחק עם המילים. כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין מלכות, או פרצופים, או עולמות, דרגות האביות, כל מיני שימות למיניהם, גימטריות. אבל חוץ מהמילים, אנחנו לא יודעים מה אחרי כל מילה ומילה. תגיד לי, מה זה נקרא נצח? נו. אתה תגיד, ספירה, שם משהו ככה. מה? אין לך בפנים שום תבנית רגשית. אנחנו הרי חומר רצון לקבל, רצון. ואם בתוך הרצון ישנה תופעה, אנחנו קוראים אותה רגש. אם יש כזה דבר אצלי בחומר שלי, אז הרגש הזאת בונה לי איזה צורה, ואני כבר יכול להגיד, זה נקרא כתר. הוא, זה נקרא חוכמה. הוא, זה נקרא בינה. כנגד כל דבר ודבר יש לי תבנית פנימית רגשית. ואז יש לי על מה לדבר. אם אתה הרגשת אותו דבר, אז לפי המילים שלי, אני יכול למסור לך מידע, אתה מוציא את התבניות האלו של רגשיות מתוך הזיכרון שלך, ואתה מרגיש מה שאני מרגיש. אני יכול למסור לך אז את הרגש שלי. זה כל העניין של השפה המדוברת בינינו, שאני שולח לך מילים או אימייל או בעל פה, לא חשוב באיזה צורה, אבל אתה בקצה השני, במקום מילים, מוציא מעצמך תבניות רגשיות. זה נקרא שפה מדוברת. זהו. שכל אחד הוא יכול להרגיש מה שהשני רוצה לרגש אותו. על רוחניות אין לנו דבר כזה. אנחנו אף פעם לא הרגשנו. אין לנו בפנים תבניות הרגשיות. מקובלים אומרים לנו איזשהו דבר, הם מספרים הרבה דברים, או ספרים, הרבה ספרים. אני כנגד הדברים האלה לא מבין כלום. אומרים מה שבעולם שלנו אנחנו מרגישים, בכל השפות, בכל הרגשות, בכל מה שאנחנו רק יכולים לעבור. זה ניצוץ קטן ביותר של האור העליון שמופיע בחומר, ברצון לקבל, ברצון. והרגשה הרוחנית הקטנה ביותר מעל המחסום, שזה כבר לא ניצוץ אלא האור, אבל קטן ביותר, זה פי מיליארד, נגיד, יותר גדול מניצוץ הקטן שנפל מרוחניות לגשמיות בבינג בנג וברא כל היקום שלנו והכל מה שיש בו, כולל אותנו וכולל הכל מה שאנחנו מרגישים, כולם כולם, משך כל ההיסטוריה. אז אין לנו שום הבנה, לא בעוצמה ולא בייחוד של הרגשות רוחניות. אנחנו צריכים להכין אליהם כלי הרגשה. ולזה כל העבודה שלנו. תאר לעצמך, תינוק קטן, ועכשיו רוצים לתת לו מאכלים של גדולים, מוזיקה, תיאטרון, כל מיני דברים. איך הוא מסוגל לקבל את זה? אז אצלנו אנחנו גודלים 20-30 שנה, נגיד, עד שאנחנו מוכנים לזה. ברוחניות אנחנו גם כן צריכים כך להכין את עצמנו. מה נקרא הכנה? ללמוד כל מיני תבניות רגשיות, התפעלויות, קצת מצלילים, קצת מטעמים, מכל מיני התפעלויות רגשיות של אנשים מסביבי, איך שמתנהגים, מהטבע. זה הכל מה שאנחנו לומדים תוך שנים הראשונות של החיים, ואז אחר כך אנחנו מבינים את החיים. אז איך מקובלים מוסרים לנו את הכלים האלו? הרי אנחנו לא נמצאים בעולם הרוחני. אז הם אומרים כך, אם אתה רוצה להרגיש וקורא על עולם הרוחני, אני מסדר לך השפעה כזאת ממה שאתה קורא, שזה משפיע עליך אפילו שאתה לא מרגיש על מה מדובר. זה עניין של אור מקיף. לא. שמצד השני של המחסום, של ההסתרה, משפיע אלינו איזושהי עיירה, מגיעה אלינו, והיא פועלת ופועלת ופועלת עלינו, ולאט לאט, כמו שכותב בעל הסולם בעוד כפנוני בהקדמה לתעז, היא כך לאט לאט מביאה לי כל מיני התפעלויות החדשות. בדרך כלל ההתפעלויות החדשות האלו הן לא נעימות, כי הם מגיעים עליי מעולם ההפוך. ששם הכל בנוי לפי השפעה. ואצלנו כאן בנוי הכל לפי הקבלה. יוצא שכל מיני התפעלויות הטובות שם, זה יהיו אצלי כאן, הרגשות לא טעימות, לא טובות. אז יש עוד בעיה אחת, שאני צריך להכין את עצמי לקבל דברים הבלתי נעימים בהרגשה, אבל להיות מוכן שהם בלתי נעימים ולרצות לקבל אותם למרות זאת, בגלל שזה חשוב. מאיפה זה חשוב? אני לא יודע מאיפה לקחת חשיבות, אבל אם אני לא אכין את עצמי לעולם ההפוך, אני לא אקבל ממנו התפעלות, אני אברח ממנו. אתה מבין? אני צריך להתקדם עכשיו לקראת דבר לא נעים. אם אני כולי מרצון אגואיסטי לקבל, אני לא יכול להתקדם לדבר הלא נעים. אין לי כוח לזה. אלה יכול להיות רק דבר אחד. אנחנו הולכים להרבה דברים לא נעימים. קמים לעבודה, הולכים לכל מיני בעיות, רק בתנאי שאנחנו יודעים שמזה אנחנו מרוויחים משהו. אז אני צריך לשכנע את עצמי שאומנם רוחניות היא לא נעימה לי, אבל היא מאוד חשובה. איך אני אשכנע את עצמי? אומרים זה אפשרי לעשות אך ורק על ידי הסביבה. לכן בנויה סביב כל אחד ואחד מאיתנו סביבה, שאני יכול להיכנס לסביבה שהיא תשטוף לי שכל וישכנע אותי שרוחניות זה דבר חשוב מאוד. נצחי, שלם, יפה, זה משהו ש... ממש טוב. הלא נעים זה לא נורא. שחשיבות זה יהיה יותר מאי נעימות. גם אצלנו בחיים שלנו ישנם כאלה דוגמאות שאנחנו בוחרים בדבר חשוב, אמנם שהוא לא נעים לגוף שלנו. אנשים מתעסקים בספורט, זה קשה, אבל חשוב להם להיות בריאים או מפורסמים. הם משקיעים את עצמם במדע כל החיים מהבוקר עד הלילה, לזכות לאיזה פרס נובל או משהו. No. אין שום דבר. או באיזה מדליה, שמה יש בה? שום דבר בחתיכה הזאת, כן? אבל זה חשוב בעיני הקהל. זאת אומרת, תראו עד כמה שהעולם שלנו הוא מסודר בצורה מאוד מאוד מדויקת להשגה רוחנית. מצד אחד אנחנו מתחילים להרגיש שחיים שלנו הם לא שווים הרבה, מתים, החיים עצמם הם לא משהו. מצד שני מתעוררת נקודה שבלב שמושכת אותנו למשהו גבוה, לעולם הפוך. ישנה חברה שיכולה להסביר לי, להוכיח לי, שזה מאוד חשוב להשיג רוחניות, וישנם הספרים שאם אני אחרי כל אלו האמצעי מגיע לספר עם הכוונה הנכונה, אני מזמין על עצמי כוח שפותח לי את העולם העליון. הכל מסודר לפנינו. ואם אדם בטוח שהכל נמצא לרשותו ומכין את כל האמצעים האלו לפני השיעור, ממש לפני השיעור אני צריך לבדוק היחס שלי לעולם הזה, לא משהו. המשבר המתגבר עוד יעזור לנו. הניצוץ שנמצא בי, שקיבלתי אותו כמתנה מלמעלה, הקבוצה שנמצאת לידי ובכלל בכל העולם, המורה, החברים והספרים. אם כל הדברים האלה אני לוקח הכל בצורה הנכונה, ביחס הנכון, מסדר אותם כלפי אותו זמן שנקרא שיעור, שאני נמצא באיזה מין פגישה, זה פגישת קשר, פגישת אהבה, זה פגישה איזה כזאת אינטימית מאוד עם הכוח העליון, אז אני בהחלט יכול לקבל משם מה שירפא אותי. רגע, אף אחד לא יושב ככה, באים למיקרופון. לא שומעים אותו. איפה, מה המיקרופון? מה, אני שומע אותו לא דרך מיקרופון. מה לעשות עם המשפחה והסביבה, כולם נגדו?
כן, בדיוק ככה.
כולם נגד העיסוק שלו בקבלה. תראה, ההחלטה היא ודאי של האדם. על הנשמה שהיא רוצה כבר להתפתח, שמשך עשרות אלפי שנים אנחנו נמצאים בהתפתחות מגלגול לגלגול, מחיים לחיים, ומגיעים למצב שאחרי ההתפתחות הזאת הדרגתית אנחנו הגענו למצב שנתנו לנו התעוררות לעולם הרוחני. אנחנו הרבה פעמים כבר היינו בעולם הזה, עברנו חיים לא פשוטים, קשים מאוד, הרבה יותר קשים מהיום. כל אחד ואחד מאיתנו היה סבל מאוד בגלגולים הקודמים. לעומת זה, גלגול הזה הוא ממש איזה טיול נעים לעולם הזה. אבל נתנו לנו היום בגלגול הזה התעוררות לעלות, לגלות עולם הנסתר, ויש בכל אחד ואחד התחלה מהרגשת העולם העליון, אותה נקודה שבלב שהיא מושכת אותו, היא דוחפת אותו לשם, ואדם לא יכול להיות רגוע. ואנחנו רואים שפתאום זה מתעורר דבר כזה דרך כל מיני אמצעים, מקרים כאלו שקשה להאמין. יש כאן אנשים גם כן לא רק מארצות הברית, אפילו יש לנו חברים מסין שהגיעו לכאן, שאדם מקצה עולם עכשיו שומעים אותנו בצ'ילה, בברזיל, בארגנטינה, בסיביר, ברוסיה, באירופה. יש לנו יחד עם הקונגרס שלנו קונגרסים קטנים בברלין, ברומא, בהרבה מאוד מקומות. אנחנו באמת צריכים לשלוח להם דש, נעשה את זה מחר. זה החברים שלנו שבכל העולם, אתה רואה? אז אני תמיד מתפלא איך אנשים מקבלים נקודה שבלב הזאת, התעוררות לרוחניות, ממקום שבכלל, איך זה בכלל הגיע אליו? אלה יוצא כך שאנחנו נמצאים בשדה הרוחני, ובו נמצאים כל הנשמות. אין חומר, אין העולם הזה. יש שדה רוחני, ובו נמצאים נשמות בתוך השדה הזה. וישנם נשמות שהן מתעוררות כבר לגלות את המצב הזה. וזה לא שייך לעולם שלנו. לכן, אם נשמה מתעוררת, אסור לאדם לשמוע מישהו, כי הבורא נתן לו הזדמנות שיתקרב אליו. ואדם צריך בכל זאת ללכת לזה. הוא צריך לספק הכל מה שהוא צריך לתת למשפחה, לקיום. לא מעבר לזה. הוא צריך לכבד ההורים שלו ולעזור להם בגיל זקנה. אבל אף אחד לא יכול להגיד לו מה שהוא יעשה עם הנשמה שלו. כי בסך הכל, גם הורים, גם ילדים, גם אישה, כל הקרובים, כל המכירים, כל העולם, סך הכל מלווה אותי בדרגה הזאת המינימלית כמה עשרות שנים. ואני כאן נמצא כדי להיכנס לעולם הנצחי, לגלות את החיים הנצחיים. לכן, אפילו שהם לא מבינים את ההתנהגות שלי, אני לא צריך לנוס אותם שיבינו, אלה שעזבו אותי בזה בשקט. זה עניין שלי. זה הכל. ואם אנחנו נסביר את זה בצורה כזאת פשוטה, אז בדרך כלל זה מסתדר. אבל אם לא, זה כבר אדם יחליט בעצמו, בסופו של דבר. אבל לוותר על נשמה לעומת הגוף זה ממש הפסד של חיים. כי גלגול הבא הוא כבר יהיה הרבה יותר קשה. אסור לפספס הזדמנות. אנחנו נחשוב אליך, ושאתה תחזור הביתה יקבלו אותך בחיוך.
Okay, is the importance of the goal that we receive from the environment, is that impressed upon me through actual spiritual perception, or is it no different than my egoistic like inspiration?
האם חשיבות המטרה שאנחנו סופגים מהסביבה זה משהו שנתפס דרך התפיסה הרוחנית שאני צריך לפתח, או שזה בעצם לא שונה מכל השפעה אגואיסטית אחרת שאני מקבל?
עוד הפעם, סליחה.
האם השפעת הסביבה עלינו של חשיבות המטרה זה משהו שנתפס דרך התפיסה הרוחנית שאני צריך לפתח, חוש הרוחני, או שזה בעצם דומה לכל השפעה אחרת שנתפסת בצורה אגואיסטית?
השפעה לסביבה?
השפעת חשיבות המטרה שאנחנו צריכים...
אני לא מבין, השפעת חשיבות המטרה, אצלי לא מסתדרים כאן כמה מילים יחד, אני לא סתם שואל שוב. אני לא מבין שאלה. מה זה השפעת חשיבות הסביבה?
אני אשאל איך שאני הבנתי במילים שלי. אנחנו צריכים לספוג את חשיבות המטרה מהסביבה. האם אנחנו עושים את זה בדרך חוש רוחני שצריכים לפתח, או שזה בעצם...
לא, 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 לא. לגמרי, לגמרי לא. אני נמצא בחברה. אני צריך להרזות. כן? מבינים אותי קצת, כמה אנשים. כן? זהו. אז אני נכנס לחברה ששם מדברים על הרזיה, ואני מתפעל מהם, כולם מדברים עד כמה שזה חשוב להיות רזה, ואני מרגיש השפעה עליי ומפסיק לאכול, כמו שקודם ודאי, לא מפסיק לגמרי, אבל לאכול אני מקבל חשיבות. בדיוק כך, בשום דבר לא שונה. אני נכנס לחברה ומקבל מהם חשיבות. תיכנסו בבקשה, בשביל מה להיות שם בדלת? טוב. אז אני נכנס בדיוק לסביבה שמדברת על חשיבות רוחנית. אין לי אפילו, נגיד שאין לי שום דבר לרוחניות, לא רוצה כלום, ממש. רק חבר לקח אותי לשם, אז אני יושב. פעם היינו הולכים לפאב, לכדורגל, עכשיו הוא פתאום הולך לאיזשהו מקום אחר. נו, אני בתוך חבר בא איתו יחד. יכול להיות שבצורה כזאת זה השפיע אליי ואני אלך להתקדם. יכול להיות שאני פתאום אגלה נקודה שבלב. יכול להיות שאני לא אגלה נקודה שבלב, אבל אני אראה אנשים חשובים, חכמים. יש לי איזה חן להיות לידם. אני אשב לידם. ישנם אנשים שהיו ככה יושבים חודש, חודשיים, שלושה חודשים, בגלל שהביאו אותם סתם ככה חברים, או שאשתו בדרך כלל מביאה אותו ככה באוזן כמו ילד קטן. כן, לא בעלת אישה, אישה בעלה. זה הפוך, זה כמעט לא קורה. אז מתוך זה שהוא יושב, נגיד אצלו הנקודה שבלב הייתה צריכה להתגלות בגלגול הבא, בגלגול הזה הוא עדיין היה צריך פשוט להיות בחיים שלו כמו שאנחנו בגלגולים הקודמים, בחיים הרגילים. מתוך זה שיושב כמה חודשים עם האנשים שמתעסקים ברוחניות, הנקודה מתעוררת וכבר מתחיל להתפתח הלאה. זאת אומרת, אנחנו בזה מזרזים את החיים שלנו, התפתחות שלנו. אז אם אני נמצא בחברה, אני רוצה או לא רוצה, יש לי נקודה שבלב או לא נטייה להתפתחות הרוחנית. לא חשוב. העיקר שחברה מדברת על זה. ואז אני מתפעל. יכול להיות עוד מקרה. אני נמצא באיזשהו מצב, אין לי אינטרנט, אין לי קשר עם הקבוצה בשום צורה שיכולה להקרין לחשיבות רוחניות. אבל יש לי כסף. אני יוצא לרחוב, לוקח כמה אנשים מובטלים, משלם להם כסף, ששחקנים, אבל קצת, שישחקו שרוחניות חשובה. הם לא רוצים בזה כלום. הם חושבים רק על הכסף להרוויח. אבל אני אתפעל ממה שהם יגידו לי. הם ידברו, יש רוחניות חשיבה, בוא נלמד, בוא נחשוב, טה-טה-טה. זה מספיק לי ואני אתפעל ואני אלך קדימה. מזה שהם ידברו, גם הם ילכו קדימה. מה אני רוצה להגיד? כולנו נמצאים בתוך רצון לקבל. זה חוק אחד. חוק שני, כולנו מתפעלים מהחברה. ולא חשוב עד כמה שזה אמיתי או לא אמיתי. כאילו שהקבוצות שלנו זה אמיתי. כאילו שאנחנו יודעים מה זה רוחנית, שמדברים על חשיבות רוחנית. אבל בצורה כזאת, אנחנו מתפתחים. לכן צריכה להיות מחשבה ברורה, הבנה רצינית, ברורה, שכן אנחנו משקרים לעצמנו בזה שזה חשוב, כן אנחנו, לא אכפת לנו כל כך כל הדברים האלה, אבל אנחנו משקרים כדי להתקדם משקר לאמת. זה נקרא מלא לשמה, לשמה. אם אדם לא משקר דווקא לעצמו על זה שהוא שקרן, אז זה כבר אמת. שקר על שקר זה אמת. אני רואה שזה מצחיק. לא, אבל זה פותר אותנו מהרבה בעיות. קודם כל, צריך להיות אמיתי. שאף אחד לא רוצה את ההשפעה, אף אחד לא רוצה אהבת הזולת, ואף אחד לא חושב שזה חשוב, ואף אחד לא חושב שלזה הוא רוצה להתקדם, ובכל זאת חושב שרוחניות זה משהו אחר ממה שזה אנחנו לומדים. ובכל זאת מתקדמים.
רב לייטמן, usted anteriormente hablaba de las emociones.
ערב טוב, שמי הרבי. הרבי, ואתה דיברת הרבה פעמים על רגשות.
Efectivamente, estas emociones pueden ser positivas o negativas.
הרגשות האלה הם יכולים להיות חיוביות או שליליות.
¿De qué forma estas emociones afectan nuestro crecimiento espiritual?
באיזו צורה הרגשות האלה משפיעות על ההתפתחות הרוחנית?
ודאי שעד כמה שאנחנו מתקדמים יותר ויותר לרוחניות, יש לנו כל מיני שינויי רגשות. כי אנחנו בני הרגשה, כי אנחנו מחומר רצון ליהנות, רצון לקבל, ורצון לקבל מרגיש או תענוג או איסורים, שום דבר חוץ מזה. נדמה לנו שאנחנו מרגישים מר, מתוק, חום, קור, כל מיני כאלה, גבוה, נמוך, שחור, לבן, אדום, צהוב, לחץ, אנחנו לא מרגישים כלום חוץ מ נעים או לא נעים. רק בכל מיני רמות, בכל מיני ההבחנות, זה נותן לנו ריבוי של ההתפעלויות, שנראה לנו בצלילים, בטעמים, בחוש המישוש, בכל מיני, לא חשוב במה. אבל זה לא נכון שאנחנו מרגישים כל מיני דברים חוץ מתענוג או איסורים. כשאנחנו מתקדמים לרוחניות, אנחנו בדרך מפתחים את הכלים שלנו, רגשות שלנו, גם בצורה חיובית, כאילו, וגם בצורה שלילית, גם בנעים וגם בלא נעים. האנשים מאוד מתפעלים בדרך כלל מהאכזבות, מהחושך, מהתקדמות לרוחניות שמורגשת כחוסר כוחות, חוסר תענוג, איזו תחייה, חולשה, כי כלפי הרצון לקבל שלנו, רצון האגואיסטי, ודאי שהרוחניות ככה נראית. כדי להתקדם לרוחניות, יש בנו שני צורות הבירור. בירור במר ומתוק, באמת ושקר. ואם בירור באמת ושקר הוא יהיה אצלי העיקר, והעיקר זה האמת לעומת השקר, ולא אכפת לי מר או מתוק, העיקר זה אמת, אז אני אוכל להתקדם. שוב, אנחנו רואים כאן שאנחנו צריכים לקנות מידת החשיבות, הדבר שהוא לא כל כך נמצא אצלי. חשיבות של חושך, כמו שדיברנו. מאיפה? שוב, התשובה היא רק על ידי הסביבה המתאימה, שהיא תביא לי חשיבות של רוחניות, מה שלא יהיה. ואז אני מתקדם. Bien. ¿No?
Alú, alú. Hola, hola querido Rab, soy Sol de Chile.
Shalom, Rab Yakar, shmi Sol, mi Chile.
Puedo observar a mi ego malo cada vez que algo me molesta, que me pincha.
Ani yehola litponen la ego ara. שאצלי, שכל הזמן עוקץ אותי.
Y he pedido en esos momentos corrección para ese ego, porque entiendo que es mi ego no corregido el que me está molestando.
וביקשתי תיקון מהאגו הזה, כי אני מבינה שזה האגו שמפריע לי.
Pero ¿qué pasa cuando este ego me hace sentir bien?
מה קורה כשהאגו הזה נותן לי להרגיש טוב?
Cuando recibo elogios en mi profesión porque soy artista,
כשאני מקבל את התגובות טובות בתור אומנית.
O incluso cuando me siento bien haciendo trabajos en mi grupo.
אפילו כשאני מרגישה טוב שאני עובדת בקבוצה שלי.
Debo seguir pidiendo a la luz que corrija esa sensación también.
האם אני צריכה להמשיך לבקש מהאור שתתקן את ההרגשות האלו שנותנות לי להרגיש טוב?
לא שומעים אנגלית. אתם נותנים... לא, לא, לא. שומעים ספרדית ועברית הרבה יותר גבוה מאנגלית. אתם לא עושים בלנס נכון. אנגלית חייבת להיות הכי גבוהה. נו, אז מה קרה כאן פתאום? בבקשה. אז סוף השאלה, אני לא שמעתי.
Al final dije, ¿qué pasaba cuando la sensación de mi ego es bueno? Cuando recibo elogios o incluso cuando estoy trabajando en mi grupo.
¿Qué pasa cuando recibo elogios o incluso cuando estoy trabajando en mi grupo? ¿Qué pasa cuando recibo elogios o incluso cuando estoy trabajando en mi grupo? לגבי הרגשות האלו הטובות.
Sigo pidiendo corrección, está bien.
האם אני ממשיכה לבקש תיקון על הרגשות האלו?
רגע, לא שומעים עכשיו כלום ממה שהוא אומר. סוף מה שהוא אמר בעברית אני לא שמעתי.
אתה שומע אותי עכשיו?
כן. תעשו רגע, למה התחלתם לשנות משהו? אני לא מבין. דבר בבקשה, דוד.
החלק הסוף, הסופית זה אם...
תעשה אותו פחות. נו, אתה כל הזמן תדבר.
אוקיי.
נו.
האם אני צריכה לבקש... האם אני צריכה לבקש תיקון על הרגשות הטובות האלו?
נו, לפחות ככה. אז ישמעו, אני חושב שהם לא שמעו אפילו גם כן באנגלית. טוב. אני הייתי אומר כך. בהתקדמות הרוחנית שוב, לא חשוב לנו מה להרגיש. או נעים או לא נעים. עוברים כל מיני רגשות. על ידם הכלים שלנו מתפתחים. בעיקר הכלים שלנו מתפתחים לכיוון אחד, שלא אכפת לי מה להרגיש, העיקר שזה יהיה רוחני. רק זה אני צריך. טוב לימותי מחיי. תביא אותי למה שאתה רוצה. רק אני רוצה שזה יהיה רוחניות. בסופו של דבר לזה אנחנו מתקדמים. הבורא מסדר לנו כל מיני מצבים, נעימים ולא נעימים, גבוה, נמוך, עושה מאיתנו סמרטוט, מראה לנו איזה סוג טבע רצון לקבל הוא ברא בנו, עד כמה שזה גרוע ונורא. עד כמה שאנחנו בעצמנו מתביישים מעצמנו, סובלים ועוד ועוד. אבל רק דבר אחד, אם אדם לא עוזב, למרות שזה מאוד לא נעים, והבורא מסובב לכל אחד ואחד מצבים כאלו ש... אדם יהיה מוכן להתפטר מהאגו שלו. זאת אומרת, יהיה לו רע בתוך האגו שלו. הוא ירצה לצאת ממנו. אז בסופו של דבר, גם על דברים הטובים, כמו על דברים הרעים, ממש באותה מידה, הוא יגיד, אני לא רוצה. אני לא רוצה שום הרגשה. אני רוצה הכרה רוחנית. לא. אבל זה, שוב אני אומר, התפתחות יכולה להיות בזה מאוד איטית, או מהירה, זה הכל תלוי אם אדם נמצא בחברה מתאימה. שיעורים עם החברה, וכמו שדיברנו היום בהכנה, הכנה זה סיכום של כל הדברים האחרים. ההכנה הזאת, כוונה בזמן הלימוד, זה עם מה שאני יוצא מכל המכלול, מה שיש לי כאן בעולם הזה, כלפי רוחניות. שזה הקבוצה ולימוד. אוי, מה אני עושה? ומה עוד? קבוצה, לימוד, מה עוד? פרנץ. מה עוד? טיצ'ר, בסדר. מה עוד? בוקס. אולי לא בוקס, אפילו סורס. סורסס, בסדר. מה עוד? איך? husband wife, זה לא חשוב. זה סביבה, נו. Around, נו. מה עוד? בקיצור, כל הדברים האלו, אם אנחנו מסדרים אותם נכון, 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 הכל, וחושבים על זה זמן הרבה, כן? Long time. כן? כן? Each day. כן? איך להגיד? לא יודע. טוב, אז זה יוצא לנו ההכנה נכונה.
It gives us the right preparation.
כן. Preparation. וזה מה ש... עם זה אנחנו יוצאים לרוחניות. וכל הזמן להיות... סיכמנו, הגענו לשיעור, זה פרנשן... פרנשן... אין לסן. כן? זאת אומרת, גם לפני השיעור, גם בזמן השיעור. נכון, דיורינג. זהו. ואז שאנחנו נמצאים במצב כזה, גמרנו. זה אפשר לזרז כל ההתפתחות, כל הבעיה שלנו, רק מפני שאנחנו לא מסדרים, לא, איך להגיד, אפילו לא מקפצים את כל הנתונים האלו, ובזמן השיעור כל הזמן דורשים את התגובה. נו, ריספונס זה נכון, זה תגובה, אבל הייתי אומר קיור אולי, ריפוי. זהו.
Shalom Rabbi. As the concept of creator and the light is one of the important and basic concepts of Kabbalah, I want to know what's the difference between the traditional concept of God that we get from religions and the concept of creator that we discuss in Kabbalah.
מכיוון שהעיקרון של בורא ואור הוא מונח עקרוני בחוכמת הקבלה, הייתי רוצה לדעת מה ההבדל בין אלוהים שאנחנו מכירים מהדתות ואיך שהקבלה מסבירה את המושג של בורא.
הבדל בין האלוקים בחוכמת הקבלה והאלוקים שבכל הדתות, אמונות, פשוט מאוד. יש כוח שנקרא טבע, שפועל על כל החלקים שלו. הכוח הזה כללי, אנחנו קוראים אותו כוח העליון. עליון לא בגלל שהוא נמצא למעלה. כלפי אלה שנמצאים באוסטרליה זה יהיה למטה. אלה הוא למעלה מאיתנו בתכונה שלו. איזה תכונה? אנחנו כולנו רצון ליהנות, רצון לקבל, כולנו אגואיסטים. הוא יותר גבוה מאיתנו בגלל שיש לו תכונה, נתינה ואהבה. זה הכל. חוץ מזה כלום. אני לא רוצה להיכנס לביקורת על הדתות ואמונות. דתות הם התחילו מלפני 2,000 שנה, שבדיוק אותה קבוצה של מקובלים שהייתה חיה בהכרה עולם הרוחני, שהייתה אז נקראת עם ישראל, נפלה מרמה הרוחנית, הפסיקה להרגיש רוחניות, ומה שנשאר אצל אנשים האלו שהם הפסיקו להרגיש רוחניות זה שהם התחילו לשחק בכל מיני מנהגים. ומזה נעשה יהדות. דת, יהדות. ממנה אחר כך התפתח נוצרות, ואחר כך, בעוד כמה מאות שנה, אסלאם. כל הדתות הם נולדו, התהוו מהסתרה של הרוחניות. אמנם שלקחו משם כל מיני מילים יפות, שצריכים לאהוב את הזולת, צריכים להגיע לאהבת הזולת, להשפעה. כמה שהרגו בינתיים זה את זה, זה לא חשוב. אבל ככה זה, אתה יודע. הם לא משתמשים בשיטת הקבלה כדי לתקן את האדם. ואנחנו רואים שאנחנו נמצאים כל פעם באגו המתקדם. בכלל לא מדברים על זה שאדם צריך לתקן את עצמו. זאת אומרת, במילים פה ושם כן, אבל לא שיש זה לפניו בדיוק המטרה והוא חייב זה לעשות. אלה אומרים, תתקיים כאן כאדם טוב, תקבל שם שכר. כלפי חוכמת הקבלה זה הכל שקר. כל הדתות, לא חשוב איזה. קודם כל, אם אדם לא פתח את הנשמה שלו, לא חשוב עכשיו או אחר כך, אחרי שהוא מת, אין הבדל. זה בשבילנו העולם הרוחני הוא נסתר, אבל הוא קיים. הוא לא שעכשיו לא קיים ואחר כך כן קיים, שאני אמות. הוא גם עכשיו קיים, רק אני לא מרגיש אותו. אז אם אני לא מרגיש אותו עכשיו, מתוך זה שאין לי כלי להרגיש אותו, נשמה אין לי, אז למה שהבהמה הזאת מתה, כי גוף שלי הוא בהמה, אין בו שום דבר, הוא חי. אז למה שהוא מת, אני ארגיש רוחניות? למה הוא מפריע לי להרגיש רוחניות? חתיכת בשר הזה מפריע? לא? האגו שלי מפריע. והאגו שלי לא ימות עם הגוף. מה פתאום? הבהמה הזאת בכלל היא לא אגואיסטית. זה סתם בהמה. האגו שלי הוא רוחני. בוא נגיד אנטי-רוחני. לכן, אם אני, משך החיים שלי, מתקן את האגו שלי, אז אני מרגיש בו רוחניות, בתוך האגו עצמו, המתוקן. אם אני לא מתקן אותו, אז אין לי איפה להרגיש רוחניות. ואני נמצא בגוף שלי חי או מת, זה בכלל לא שייך לרוחניות, לא זה ולא זה. No, שם יש, כן, לידי?
Yes. I read frequently about making demands from the Creator, and tonight you've told us that we should demand healing during the lesson. Who am I to make a demand, and what exactly does that mean?
No.
Sorry, can you go again?
Yes. No.
Are we ready?
And loud, if you can.
הם לא מבינים מה שאת שואלת, מה לעשות, no?
My question has to do with this concept of making a demand from the Creator. I read about it, and tonight you've told us that during our lessons we should demand healing. What does that mean? And who am I, who is anyone to make a demand from the Creator?
שאלה שלי קשורה לעניין הזה של לדרוש מהבורא, דיברת על זה היום בהכנה לשיעור, ושצריך לדרוש ריפוי מהבורא. ובעצם מי אני שאני יכולה לדרוש משהו מהבורא?
את נברא כמו כולם, כמוני, כמו כולם. הבורא ברא אותנו בכוונה, מרצון לקבל אחד גדול, שבר אותו לחתיכות, הריד את החתיכות האלו לדרגה הרחוקה ביותר, הנמוכה ביותר, הגרועה ביותר, שנקראת העולם הזה, ומצפה מאוד, מחכה מאוד, שכל אחד, גבר, אישה, חכם, טיפש, צדיק, רשע, לא חשוב מי ומה, יבקשו ממנו להעלות אותם בחזרה עד אליו. מה זה עד אליו? שאנחנו נדרוש, לא סתם לבקש, אולי תעשה, שאנחנו נרצה עד כדי כך לדרוש שיעשה ממני בדיוק כמוהו. אני מבין שלא בא לך, כי את לא יודעת מה זה. אבל אם היית רואה מה זה, היית מספיק חוצפנית כדי לדרוש. פשוט עכשיו זה לא בא, ובגלל זה את אומרת, מי אני שאני אבקש? אנחנו נברנו כאן כדי ממש לדרוש. מה זה נקרא לדרוש? שאני רוצה להיות כמו בורא, זה נקרא שאני מכבד את המצב שלו, את הדרגה שלו, שאני באמת רואה שהוא גדול. זה נקרא להיות, לרצות להיות כמוהו. אם אדם לא רוצה להיות כמוהו, הוא לא מכבד את האלוקות. כי אנחנו כולנו אגואיסטים. ואם היינו רואים שזה דבר גדול וטוב, היינו רוצים אותו. אז האגו שלנו לאט לאט יגדל, ואנחנו נרצה להיות כמוהו. אני אפשר לדבר על זה הרבה, שקצת נפתח לאדם מה זה נקרא העולם הרוחני, הוא כבר לא מתבייש לבקש. חוץ מזה, יש לך גם כן בלבול מה זה נקרא להיות כמו בורא. להיות כמו בורא זה להיות נותן, להיות אוהב. את מבקשת מה? מה את דורשת? את דורשת להיות הנותנת, האוהבת את הזולת. זה, על זה לא מתביישים. כן. הוא כבר שאל, אתם רוצים אותו?
Can I ask something again?
זה שאלה האחרונה שלך. אולי תשמור אותה עד מחר.
Tomorrow? Yeah, sure.
כן, בבקשה.
I'll study a little bit more then.
אנחנו צריכים לתת אפשרות לשאול כמה שיותר אנשים, ולא שקוק אחד מתלבש. בבקשה, גברת.
Sí, buenas noches. Mi nombre es Bárbara y, bueno, antes que todo yo quiero agradecerle por todas las enseñanzas y por todas las transmisiones a Israel y aquí a Nueva York.
קודם כל אני רוצה להודות מאוד על כל השיעורים ועל כל מה שאתה עושה בשבילנו בכל העולם, בישראל ובניו יורק.
First of all, I'd really like to thank everything that you're doing and the lessons for us from here and from New York.
Yo escucho todas las noches sus lecciones y he aprendido de usted que dentro de mí está el grupo, está el creador, está el ambiente y está todo.
אני דרך השיעורים אני לומדת ממך שאצלי נמצא הכל, הקבוצה, הבורא, ואת עצמי.
Through the lessons I learned from you that everything is within myself, the group, the creator and myself.
Entonces quiere decir que yo misma por mí misma nazco, por mí misma me corrijo, por mí misma me elevo espiritualmente, por mí misma me castigo y por mí misma creo todo.
לכן אני בזכות עצמי אני נולדת, אני מתקנת את עצמי, אני
מה השאלה?
והכל בתוכי ואני מענישה את עצמי ואני מעריכה את עצמי.
אני רוצה לשמוע שאלה, אני מצטער.
Que si yo misma soy la que me hago todo eso.
בעצם זו השאלה, האם אני מענישה את עצמי ו... שומעים? זו השאלה שלה.
אני לא מבין את השאלה.
אם הכל תלוי
בה. זה צריך להיות ברור. העולם נמצא בתוכנו, בסדר, נעזמה. אז יוצא שאני מתייחס ל... אולי רוצה לשאול כך. היוצא שמה שאני מתייחס לאחרים רע, אני בסופו של דבר מתייחס רע לעצמי. נכון. גונף, עורק, אונס, אחרים, מנצל אותם, משקר להם, עושה זוועות בעולם. אחר כך מתגלה שזה אני עשיתי לעצמי, כמו נגיד אדם נגיד שעושה משהו רע מאוד לשני, פתאום מגלה שזה הבן שלו. נגיד שהיה דבר כזה, מקרה. כן, עוד יותר מזה, הרבה יותר מזה. גם עמים כלפי העמים, כתוב בזוהר על זה דברים מאוד, מאוד, מאוד כאלה מרגשים. שכל המלחמות, כל הדברים שאחד הורג את השני ומה עושים כל הזוועות בעולם, בסופו של דבר מגלים שבזה היו נותנים מכות לעצמם. כן.
Entonces quiere decir que yo misma estoy en contra del creador, que yo soy la enemiga del creador.
¿Aim ze omer shani be'atzmi ani ha'oyevet shel ha'bore?
Does this also mean that I myself am the enemy of the creator too?
Anachnu lo oyevim shel ha'bore, anachnu besach hakol meshach kol ha'itpatchut shelanu be'olam hazeh ha'historiyot ve'achar kach be'dargot ruchaniyot. אנחנו מכינים את הכלים שלנו, רצונות שלנו, רגשות שלנו, כדי להגיע למצב להיות כמוהו. מטרת הבריאה היא בסך הכל לפתח אותנו להיות נצחיים ושלמים כמוהו. וכל מה שאנחנו עוברים זה אך ורק כדי שיהיו לנו כאלה יכולות כמו לבורא. מטרת הבריאה מלכתחילה הייתה שלו לברוא את הנברא שיהיה ממש בדיוק כמוהו. אז כל מה שאנחנו עוברים, ודאי שזה לא נעים, כל ההתפתחות הזאת, אבל היא כולה הכרחית כדי להגיע למצבו.
We have questions from all over the world coming in, and one of the questions is from Australia. Is it still the ego that tells us that we have no right to demand of the creator?
יש לנו שאלות שמגיעות מכל העולם, שאלה מאוסטרליה, האם זה עדיין האגו שאומר לנו שאין לנו זכות לדרוש מהבורא?
זה אומר על חוסר רצון. לא יותר מזה. מה קרה עם הרמקולים? אחד. טוב. כן. טוב, עכשיו בסדר, כאילו. לא אני. זה אומר על חוסר רצון. אני לא כל כך בכלל מבין את השאלות האלה, מאיפה הן נובעות. האדם שמתפתח, שלומד, שאנחנו עוד נדבר על זה הרבה, היום זה לא הרצאה, היום זה לא שיעור, זה סתם ככה. בערב שאנחנו נתוספנו כאן, הגענו לפני הקונגרס. הקונגרס הוא מתחיל ממחר הרי. אז זה שיחה כזאת בינינו. אדם שנמצא בחברה נכונה, שמקבל התרשמות מהחברים, מהמורה, מהספרים, אין לו שאלות, אפשר לבקש מהבורא, אי אפשר, איך יכול להיות שאני אבקש? יש לו שאלות הפוכות, למה אני לא מקבל? מה קורה ש, ש, שמגיע לי ואין לי? האגו שלו מתפתח, בבקשה. מה פתאום אנחנו מתביישים? איפה הייתם רואים, אתם ראיתם פעם ילדים, תינוקות קטנים, שהם מתביישים מההורים? ילד קטן, הוא צועק, הוא דורש מההורים, וזה בדיוק צריכה להיות דרישה כזאת שלנו כלפי הבורא. הבורא הוא חוק הבריאה. זה לא מישהו שנמצא שם על השמיים, יושב על הענן, זה סנטה קלאוס משהו, ומחכה שאנחנו נבכה לפניו. זה חוק הבריאה שעוקף את כל הבריאה. אם אנחנו דורשים, רוצים, לא שאנחנו פונים למישהו, אנחנו פותחים את הרצון שלנו ועולים על ידו למעלה. הבורא זה השדה רוחני שלפי רצון שלנו אנחנו בו מתקדמים, ולא שאני מבקש ממנו, ואם הוא ירצה אז כן יהיה לי טוב, ואם לא ירצה יהיה לי רע, ואני צריך בדיוק לבדוק איך אני מתייחס, איך אני מבקש ממנו, יפה או לא יפה. אני יכול לבקש יפה מאוד מכוח המשיכה, אבל אם אני קופץ מקומה עשירית, ביקשתי יפה או לא יפה, זה יקרה אותו דבר. אותו דבר עם הבורא, כי גם כוח משיכה זהו. וכך אנחנו צריכים להתייחס לרוחניות. מקיימים את החוקים, נכנסים בפנים. לא מקיימים, לא נכנסים בפנים. אין פרוטקציה. ולא תלוי עד כמה שאני יפה יהיה או לא יפה. הוא קורא את הרצונות הפנימיים שלי. הוא, הכוונה, זה אותו השדה, אותו הכוח עליון. ובהתאם עד כמה שאנחנו מתאימים, כך אנחנו מתקדמים. זה חוקים. לכן בחוכמת הקבלה, איפה אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה בקשות יפות או לא יפות? יש אביות, יש מסך, אור ישר, אור חוזר, דרגות האביות, כוחות, רשימות. זה פיזיקה. אין כאן כל הליריקה הזאת שיש בדת או במשהו. אנחנו נמצאים בטבע. הבורא זה הטבע. ובטבע יש רק חוקים. אני חושב שאני אהבתי אתכם, כן? נכון? אתה צעיר, אתה אומר לו, לידך כולם יושנים. מה? מה כאן?
שומעים? רק רצינו לספר שהיו איתנו במהלך השיעור הזה היום חברים מכל העולם, ממוסקבה, מקייב, מפיטר, מגרמניה, מאיטליה, מאל סלוודור, מישראל, מאוסטרליה, ממקסיקו, ועוד חברים רבים ברחבי ארצות הברית שלא יכלו להגיע לקונגרס.
יופי. בוא אנחנו נשיר להם משהו. מה אתם אוהבים לשיר? איזה שיר? נו?
This is a message from God to stop the war. You can be sure this is a message of love, awakening your soul. This is a message from above. It's time to roll. current change and time for love to all. This is a message dressed as a financial fall. Together we grow, awaken our souls, you can be sure.
I think that was a pretty good preparation for the rest of the Congress, right?